לפעמים בא לנו איזה הצצה ככה על קליניקה. לשמוע על משפחות, להבין מה קרה איתם, להבין איך הם עשו את השינויים שהם עשו ומה היו הבעיות שלהם. אז היום בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה. אני הולכת לספר לכם על שני סיפורים מעניינים ממשפחות אצלי בקליניקה, ואני הולכת לקשר את זה לכל מה שדיברנו עד היום, שזה יעדים הוריים, ואיך אנחנו מכוונים את הילדים שלנו להגיע אל היעדים האלה. כל זה בפרק הקרוב, אז יאללה, כדאי שנתחיל. אני מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז, יועצת זוגית ומשפחתית. אנחנו כאן בפרק החמישי של כאן לא מתקנים ילדים. יאללה, מתחילים. פתיח ואחר כך אנחנו.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
אז שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לפרק מאוד מאוד מעניין שבו אני הולכת לספר סיפורי מקרה עם דוגמאות. בעצם אני הולכת לחבר את זה למה שדיברנו עד היום, שזה בעצם על היעדים ההוריים, לחזון ההורי, למה שהיינו רוצים לכוון אליו את המשפחה שלנו. אני רוצה להגיד עלינו שאנחנו בני אדם, אנחנו אנשים שמאוד מאוד רוצים להסתכל באופטימיות ובחיוביות, ובתכלס אנחנו גם כולנו למודי מחקרים, מכירים את זה שחיוך עושה טוב לנשמה, משחרר הורמונים טובים, בסיס לעצמה ולצמיחה. אבל הטבע שלנו, המוח האנושי בעצם, לצערנו הרב, נוטה להתרכז ברע. אנחנו בעצם מגיעים מהמקום הזה של ההישרדות. כשהיינו פעם אנשי מערות, היה את הסכנות, את הדוב, את הפיל, אנחנו בעצם למדנו לחפש את הבעיות, את הסכנות, את הבאגים, כדי לשרוד. והיום אני רוצה לחבר את זה לדבר הזה, ולהגיד שאנחנו המון מדברים פה על העניין הזה של להסתכל על הטוב שבילד, ועל העידוד, ובעצם הייתי באיזושהי הרצאה של יוסי קדמי, שמתעסק ב-NLP, שווה לקרוא עליו, ויוסי קדמי סיפר סיפור מדהים, שאני הולכת לספר אותו עכשיו, כדי בעצם לקחת אותנו מהמקום הזה שאנחנו תמיד מתנגדים לזה שאנחנו צריכים פתאום לעשות בכאילו ולהסתכל על הטוב כשאנחנו רע לנו, ואנחנו מתנגדים, אנחנו אומרים מה פתאום שאני אעשה את זה אם אני לא מרגיש את זה? למה שאני אזייף את זה? אז יוסי קדמי סיפר שיום אחד הוא היה מעורב בתאונת דרכים, והוא כנראה חטף שם באמת איזושהי פגיעה קשה, שממש היו צריכים להוביל אותו באמבולנס, וכשהוא מגיע לחדר מיון, מחכה לו שם הבת שלו, ועם הבעל שלה, הבן זוג שלה, אני לא זוכרת בדיוק, וכשהם שואלים אותו, יא אבא, מה שלומך? אז הוא אומר, פנטסטי. עכשיו בואו, הבן אדם עבר תאונת דרכים, מה פתאום עכשיו פנטסטי? איך זה יכול להיות שזה באמת מה שהוא אומר, זה לא באמת מה שהוא מרגיש? אבל מה שהוא אמר לנו באותו הרגע, זה שבעצם אם הוא מסתכל על זה שיש לו פה ילדה אוהבת שמחכה, והוא בעצם במצב שהוא חי, וכנראה שגם הובילו אותו למקום שאפשר לסמוך עליו, וכנראה שהולכים גם לטפל בו והוא יצליח להבריא ולהגיע לאותם המקומות שהוא היה קודם. בעצם יחסית להמון דברים אחרים, מצבו פנטסטי. הוא היה יכול באותה מידה גם להיות במקומות אחרים, הרבה יותר קשים, להיות זרוק באיזשהו מקום, שאף אחד לא ייקח אותו באמבולנס, שלא יחכו לו, שלא ידאגו לו. אז בעצם מה שהוא אומר זה שהמון פעמים אנחנו מסתכלים על המציאות, והפרשנות שלנו היא מאוד מאוד שלילית. ואנחנו ממש מאמינים לה. ומה שהוא אומר זה למה בעצם לא לעשות אפליה מתקנת? למה בעצם לא פשוט לשים במקום הפרשנות השלילית את הפרשנות החיובית בתוך הראש, ולנסות להאמין לה. כי אם אנחנו כבר עושים פייק וממציאים פה פרשנויות של אוי ואבוי, עולמי חרב עליי, ולא, לא עולמי חרב עליי, אני כנראה יברי מזה וכנראה שאני אצא מזה וימשיך את חיי, אז במקום הפרשנויות האלה פשוט לשים פרשנויות טובות. וזה גם משהו שאנחנו יכולים להתאמן כשאנחנו מסתכלים על המשפחה שלנו. לשים דגש על החיובי כל הזמן. כי בינינו, הרבה פעמים אני אומרת בקליניקה למשפחות, אם היה לנו יום טוב, ממש טוב, שהיה עובר עלינו, והיינו נפגשים אחר כך בקליניקה, והייתי שואלת, איך היה לכם יום האתמול? אז הייתם יושבים מולי ואומרים, ולא ממש זוכרים את זה. אבל אם היה יום רע, סביר להניח שהייתם זוכרים כל מילימטר בתוך היום הזה. והייתם אומרים לי, היה ככה והיה ככה. זאת אומרת שיש לנו בעצם, בתוך הראש שלנו, את המנגנון הזה שזוכר את הדברים הרעים. ואני רוצה לכוון אותנו להסתכל בעיניים טובות על הדברים שקורים אצלנו בבית. כי בסוף יש שם ילדים שיוצאים אל העולם החיצון וזקוקים לנסות לעשות דברים ולקבל חוויות הצלחה. וגם אנחנו זקוקים לאותו דבר. המון פעמים שאני יושבת עם משפחות בקליניקה, הם מספרים לי, מה שאמרת לנו עבד, אבל אחר ככה, אחרי כמה זמן, בעצם חזר להיות ככה וככה. ואנחנו, במקום להסתכל על זה שזה עבד, אנחנו מסתכלים על זה שזה חזר להיות ככה וככה. אנחנו שוכחים את זה שאנחנו בעצם ניסינו פעם אחת, שבעצם מדובר פה בילד שכבר כך וכך שנים נמצא פה בעולם הזה, ולכן יש מצב שהילד הזה לא באמת מאמין לשינוי שקרה לו. אז במקום להתרכז בזה שמשהו פה קרה אחרת, והראה לנו שאפשר לעשות שינוי, אנחנו מתרכזים בזה שזה חזר, או בזה שאחר כך זה כבר לא היה ככה. אני רוצה לקחת אותנו אחורה בזמן, לאחד המקרים שהיה לי, מקרה של זוג מקסים, שבאמת הגיע עם משפחה עם כמה וכמה ילדים, אני בכוונה מעלימה את הפרטים של הזיהוי. אחד מהילדים שלו, הבכור, היה לו איזה עניין מאוד מאוד קשוח עם אחותו. והוא והיא היו רבים המון. ברמה כזו שהוא ממש היה לאורך שנים מקפקף אותה, וההורים למדו שלא צריך להתערב כדי לתת להם להסתדר, וזה הגיע עד לרמה הזאת שהילדה ממש הייתה סוגרת את הדלת, מגיפה עם המנעול, שמה קורסאות וכיסאות כדי שהוא לא ייכנס. כשהייתה יוצאת מהחדר, היא הייתה הולכת כל הזמן ממש במצב קיצוני עם סכין ביד. כששאלו אותה למה, היא אמרה שזה להגנה עצמית. אז בעצם זה היה הורים מקסימים, שרצו שהילדים שלהם יהיו באמת חברים הכי טובים. כל פעם שהילדים האלה היו מתקרבים אחד לשני, ההורים היו קופצים כנשוך נחש, כמובן היו מסתכלים כמו המוח האנושי על הרע, על למה אתם עושים את זה, ואם אחד מהם היה מתחיל והשני היה ברור שהוא לא עשה כלום, אז הם כמובן היו מזנקים עליו ומדברים על כל הדברים שהוא עושה בצורה רעה, ועל כל הדברים שהוא לא עשה אם הוא לא היה עושה דברים בצורה טובה. בעצם הריבים האלה והיחסים האלה האחורים המשיכו שוב ושוב ושוב. ההורים ממש היו מספרים לי שכל פעם שהילדים האלה היו נמצאים אחד ליד השני, הם היו דרוכים. עוד שנייה זה הולך להתפוצץ. מה אנחנו למדנו בקליניקה? אנחנו למדנו בקליניקה בעצם, קודם כל, לשנות את האוטומט הזה של המוח האנושי, ובמקום להתרכז ברע, להתרכז בטוב. זאת אומרת, אם היינו רואים את הילדים האלה עכשיו עומדים אחד ליד השני, אפילו לא עושים כלום ביחד, כי בהתחלה הם באמת לא עשו שום דבר ביחד, אז ממש היינו מציינים את זה. אומרים, איזה יופי שאתם פה ביחד. איזה כיף לראות את שניכם ככה רגועים. זאת אומרת, היינו מדברים במובן מאליו, והיינו מדברים אל שניהם ביחד. כי כשאנחנו רואים שני ילדים יחד, אנחנו רוצים לדבר על הצוות. אנחנו רוצים להתרכז בעובדה שיש פה בעצם שני אנשים שהם שותפים. ובאמת אני רוצה להגיד לכולנו שכשאנחנו מסתכלים על אחים, אנחנו באמת מסתכלים על שני אנשים שיש ביניהם איזה סוג של שיתוף פעולה לא מדובר. השיתוף פעולה לא מדובר שקיים שמה, זה שיתוף פעולה שנובע מתוך הצורך הזה שכבר הזכרנו אותו בחלק מהפודקאסטים, להרגיש שיש לי מקום וערך, להרגיש מורגש ומשמעותי. צורך פסיכולוגי של כל בני אדם, של כולנו. אז כשיש שני אחים שמוצאים את דרכם זה לזה, והם כרגע מאמינים שהמקום והערך שלהם בבית הוא רק אם אני עכשיו המציקן, או רק אם אני עכשיו המסכנה שמציקים לי, אז הם כאילו יוצרים איזשהו הסכם לא כתוב ביניהם, שבו הם אומרים, כל פעם שאנחנו נגיע לפיצוץ, אתה תקפיד להיות הילד המעצבן המציקן, אני אקפיד להיות הילדה המסכנה, יגיעו ההורים והם יחסו עליך, ואז הם בעצם יחזקו כאילו את המקום והערך של כל אחד מאיתנו, במאמר מוסגר אני אגיד שהם בעצם יחלישו כל אחד מהילדים. כי הם יגידו למציקן ולמפריען תמיד תעשה את זה, ככה מקבלים אצלנו מקום בבית וערך, והם יגידו לזו שחלשה ומסכנה, באמת את חלשה ומסכנה, את לא יכולה לעזור לעצמך, אז הנה אנחנו נבוא ואנחנו נפתור לך את הדבר הזה. אז מה שאני בעצם עבדתי עם המשפחה הזו, זה קודם כל על התנהלות נכונה בהקשר לאחים האלה. התנהלות נכונה ראשונה, זה בדיוק מה שהתחלתי לדבר בתחילת הפודקאסט. ההתנהלות הזו זה להסתכל קודם כל על מה כן קרה, אם הם עומדים אחד ליד השני, איזה יופי שאתם ביחד, אם הם עושים משהו ביחד, ממש לציין את זה. הדבר השני זה להתנהל נכון בעת האירוע. להתנהל נכון בעת האירוע זה שברגע שמתחיל פיצוץ כלשהו ביניהם, שבו הם עברו את הגבול, שבו הם בעצם כבר מתחילים ממש או לדבר דיבורים מאוד פוגעניים, או אפילו להרביץ אחד לשני, שגם זה קרה למרות שהם היו ילדים מתבגרים. אז מה שצריך לעשות שמה, זה לדבר קודם כל אל כולם ביחד, לא משנה מה ראיתי, לא משנה מי התחיל, לא משנה מי חשבתי שעשה את הצעד הראשון, ולהגיד לשניהם, חבר'ה, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? ואם יש שם הצרכות או איומים או כללות, באותו הרגע לפעול בצורה אסרטיבית, אבל אדיבה, זאת אומרת אסרטיבית על הגבול שלי, שאצלנו בבית אנחנו לא מדברים ככה, אבל אדיבה, להגיד את זה באדיבות, בווליום הנכון, להגיב ולהגיד, סליחה, כל הדבר הזה לא מוצא חן בעיניי, ככה אנחנו לא מתנהלים בבית, אתה לפה, את לפה. זאת אומרת, מה שבעצם אני מנסה להגיד כאן, זה שאנחנו צריכים להסתכל על הילדים כעל קופסה שחורה. ואנחנו צריכים כן להתערב, אבל לא לנקוט עמדה. אנחנו צריכים בעצם לבוא ממקום שסומך עליהם, שהם ידעו לפתור לבד מתישהו, אבל קודם כל, לפני שניתן להם את הצ'אנס לפתור לבד, אנחנו נפסיק את כל מה שעבר את הגבול, את הקו האדום של הבית שלנו, שזה אומר כללות, שזה אומר מכות. אנחנו נרגיע את הרוחות, אנחנו לא נתייחס למישהו ספציפי, אנחנו נגיד לשניהם מה קורה פה, אנחנו נגיד לשניהם תיפרדו, ואחרי שנרגעו הרוחות, אנחנו נדבר איתם. וגם שם, אנחנו נהיה סוג של צינור, מגשר, אנחנו לא ננקוט עמדה. כשהם יתחילו לדבר, כשהם יתחילו להגיד את הדברים שלהם, אנחנו נכוון אותם אחד לשני. אנחנו נגיד להם, רגע שנייה, אז תגידי לו. אז תגיד לה, אז תגידי לו. זאת אומרת, אנחנו בעצם נעשה שם העבודה בכמה כיוונים. וזה בעצם העבודה שעשינו. אז בחודש הראשון, חודשיים הראשונים, כשההורים למדו רק לעודד, הילדים קצת היו עמומים מהדבר הזה, מהמילים הטובות שפתאום נשלחו אליהם. אני זוכרת שבאחד הימים, כי גם ההורים עצמם דיברו האמת הרבה פעמים בביקורת או בציניות, והסתכלו על מה לא, וגם אם היה קורה משהו, אז הם היו אומרים לילד משהו בציניות כמו, את בטח לא הולכת עכשיו כי את רוצה, אלא כי ביקשתי. זאת אומרת, גם אם כבר היא הייתה הולכת לאיזה מפגש חברתי, הם היו אומרים את זה בציניות. אז כשההורים בהתחלה התחילו ללמוד את מלאכת העידוד, את להעיר באלף, לכיוון שאנחנו רוצים שיקרה יותר, אז הם היו מקבלים מהילדים תגובות כמו, אמא, את צינית איתי? או שבאחד המקרים הם חשבו גם שמישהו עובד עליהם בוואטסאפ, כשהם שלחו לילדים איזה משהו טוב. בחודשים שאחר כך ראינו התפתחות של כבר ילדים שמתחילים להתקרב אחד לשני, שמתחילים פתאום לעשות ביחד כל מיני ארוחות במטבח. עדיין היה שם את המקום הזה הפוחד, החושש של ההורים, שכל פעם שהם היו רואים אותם ביחד אפילו בטוב, הם היו ממש ממש חוששים שעוד שנייה היה פיצוץ, ובהתחלה היה להם את הנטייה ממש להפריד את זה, ממש לסלק את זה. אבל עם הזמן הם למדו שהדבר הזה יכול להסתיים ללא פיצוץ. וכשהם למדו שהדבר הזה יכול היה להסתיים ללא פיצוץ, הם גם התחילו ללמוד לעודד את הטוב שקורה. להגיד לילדים שלהם, איזה כיף לראות אתכם ביחד מבשלים. איך אני נהנית לראות כמה שאתם יודעים לעבוד טוב ביחד. זאת אומרת, בעצם, להתייחס גם לדברים הטובים, אפילו שהיו מובנים מאליהם, במרכאות כפולות, שקרו בעצם בבית. בסופו של יום, הם הגיעו למצב שהם ממש יכולים לטייל ביחד עם הילדים. הילדים האלה ממש יזמו טיול משותף של שניהם ביחד, וההורים ראו פתאום את האפשרות הזאת של ילדים שהיו קודם ממש אויבים אחד של השני, והפכו להיות חברים כאלה טובים, היו יושבים, מדברים, הם היו די קרובים בגיל, והם היו מתחלקים בקשיי גיל ההתבגרות, הם היו גם באותו בית ספר, וממש פתאום התחילו לקרות דברים שלא קרו קודם, ופתאום ההורים גם מצאו את עצמם במקום של נינוחות. המשפחה השנייה שאני רוצה לקחת היום כדוגמה, והיא גם קשורה למקום הזה של על מה אנחנו מאירים באלף, ואיך אנחנו מכוונים ליעדים שאנחנו רוצים. זו משפחה שמאוד מאוד הייתה במקום של נתינה ושל הכלה ושל להבין ולהקשיב לילדים שלהם. עד כדי כך שהיינו צריכים לעשות שם עבודה של קצת לשים ידיים מאחורי הגב וקצת פחות לדבר על בוא אני אעזור לך, בוא אני אקל עליך וכאלה. היה שם בעצם ילד אחד שהיה לו קושי גדול ללכת לבית ספר, ובמשך שנתיים הוא כל פעם היה עושה מחדש אירועים כאלה של לא הולך לבית ספר, לפעמים הוא היה ממש היה נשאר, הם ניסו המון המון דברים, הלכו לכל מיני מטפלים ממטפלים שונים, שחלקם כיוונו אותם בכיוונים טובים וחלקם פחות. אבל בסופו של יום, מעבר לזה שישבנו והגדרנו כללים ואיך עושים הסכמים בבית עם מתבגרים, שזה אולי אנחנו נדבר עליו באיזשהו פודקאסט אחר, היה שם גם את העניין הזה שמרוב שההורים היו מאוד אנשים ככה עם לב רחב ורצו מאוד לעזור, הם היו במקום שדיברו המון על בוא אני אעזור לך, מה קשה לך. הילד היה מתחיל עם המזמור הזה, וזה נדבק גם באחים שלו, עם המזמור הזה כבר בערב של אני לא הולך לבית ספר, קשה לי בבית ספר, ואז היו מתחילים להגיב באותה הצורה, להתייחס למה הוא לא הולך לעשות ולכמה היה לו קשה. והעבודה שלנו הייתה בעצם בלנקות קודם כל מהאווירה של הבית, את המקום הזה שנותן המון המון תאורה על הקושי ועל הסבל ועל העזרה שהילדים צריכים לקבל מההורים, ודווקא לתת את התאורה במקומות שבהם הילדים יודעים להתמודד ויש להם יכולות. זאת אומרת, בעצם העבודה הייתה בלהחזיר את הכוח אל הילד, בללמוד איך להראות לו איפה הוא מתגבר, איפה הוא מתוסכל והוא קם מזה, איפה קשה לו והוא עדיין אוסף את עצמו, איפה הוא בוחר ללכת ולנסות שוב למרות שהיה לו קשה או למרות שלא הצליח לו. וכשלמדנו להסתכל על המקומות האלה הטובים, בניגוד למוח האדם, על המקומות האלה שבעצם אני לא הצליח, לא קרה, אבל אני מצאתי שם את הדבר הטוב, כי אם אני, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל אני הצלחתי לאסוף את עצמי, אז אני מצאתי את הטוב בתוך הלא טוב, בתוך כל הקושי הזה, אני בעצם ראיתי את היכולת שלי לאסוף את עצמי. אז כשההורים התחילו לעשות עבודה, שבה הם הפסיקו להיות אלה שעוזרים ומגנים ומגוננים, וכן התחילו להיות אלה שמעודדים, גם את המקומות שלא הצליחו וקרו שם הדברים של ניסיון ושל איסוף עצמי, וגם את התאורה על כל מיני דברים שהילד יודע לעשות ויכול, והתחילו לדבר עם המילים האלה של יכולת, ושל אתה מנסה, מתאמץ, מתאפק, מתאמן, כל הדברים האלה בסופו של יום הביאו את האווירה בבית להתנקות מכל הקושי וקשה לי, והילד פשוט ביחד עם הכללים הבין שאין יותר את המזמור הזה שמקבל את כל הכתף המאוד רחבה הזאת. יש בעצם ילד שיש לו עבודה, העבודה שלו זה ללכת לבית ספר, ובדיוק כמו שההורים קמים לעבודה, גם אם לא בא להם וגם אם נחמד להם, גם הילד יקום לעבודה שלו, שזה הבית ספר, גם אם קשה לו וגם אם הוא צריך להתמודד וגם אם יש היום מקצועות שהוא לא אוהב, וגם אם זה יום ארוך במיוחד, ויקום לעבודה, שזה בית ספר, גם אם זה היום יום של, לא יודעת מה, של יריד, או של טיול, או יום כיף של סדנאות. אני רוצה להמליץ לכם, ככה, לסיום, לחפש ברשת, ביוטיוב, את ההרצאה של בחור בשם ריצ'רד לבוי, שנקראת אסימונים. הבחור הזה הוא בעצם איש חינוך אמריקאי שהיה ילד עם המון המון קשיים וחוסר אמונה בעצמו, והוא מדבר, כמו שדיברנו בפרק הראשון, בפודקאסט הראשון, הוא מדבר על הערכה עצמית של בן אדם בתור הסימונים של משחק פוקר. למרות שזאת הרצאה ארכאית, אני ממש ממליצה לכם לראות את זה ולהקשיב לזה עד הסוף. לדעתי יש סרטון של 11 דקות או 13 דקות ששווה לכם מאוד לראות, שהוא בעצם ממש מדמה את הסימונים של משחק הפוקר בתור הערכה עצמית. מי שיש לו המון המון הסימונים, המון המון הערכה עצמית, בעצם מגיע לשחק במשחק הפוקר גם כשהוא נכנס לתוך ללס וגאס, לאולם הגדול, והוא יכול להמר לפעמים על דברים שהוא לא מכיר ולהתנסות במשחקים חדשים, כי יש לו המון אסימונים. ומי שיש לו מעט מאוד אסימונים, הוא יעשה אחד משני דברים. או שהוא ממש ממש יתקמצן עליהם ולא יעשה שום דבר, לא יזוז מילימטר, ילך רק למשחק שהוא מכיר ושם הוא רק ישתמש בהם, שזה כמו האנשים שיש להם מעט הערכה עצמית, והם עושים רק את הדברים שהם יודעים בוודאות שהם יודעים לעשות, ולא יזוזו מילימטר משם ולא יהיו אמיצים ולא יתנסו בדברים חדשים. או שהוא יבין שיש לו כל כך מעט אסימונים, אז לא אכפת לו להתפרע עליהם, וזה יהיה בעצם הילדים האלה שהערכה עצמית כל כך נמוכה, שאומרים לא אכפת לי כבר, אני אשן, אני אשתה, אני אלך עם כל מיני ילדים מוזרים או שונים. בעצם ההרצאה הזו מבהירה לנו חד משמעית את איך ההשפעה שלנו ההורים יכולה להשפיע על כמות האסימונים שיש לילדים שלנו. אז יאללה, שמחתי מאוד להיות פה היום. אנחנו בפרק 50 כבר, של הפודקאסט כאן לא מתקנים ילדים. אני הייתי מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז ולהורות קרייריסטית והייטקיסטית, יועצת זוגית ומשפחתית, ואני אשמח מאוד לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים. ביי ביי!